השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
היום נלמד קצת על השמחה מתוך מקורות, יש פה דף מקורות, אירוע לא שגרתי. נראה בעזרת השם לאן הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו במפגשנו זה. כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד. פסוק ממשלי. בכלל תראו איזה כוח יש לשלמה המלך לקחת רעיונות גבוהים ולהוריד אותם במשלים או בניסוחים בהירים. כי מה זה בעצם משל? משל הוא מתווך בין החוכמה הגבוהה לבין מקום הימצאו של השומע מבחינה רוחנית נפשית. ושלמה המלך היה לו את הברכה הגדולה הזו מאת השם יתברך לקחת את הדברים הכי גבוהים ולהוריד אותם לכל אחד. הגראיה אומר שהספר מוסר הכי טוב שיש לנו זה ספר משלי. אז מה הוא בעצם אומר? כל ימי אני רעים וטוב לב משתה תמיד. משתה בתקופת התנ״ך זה תמיד משתה יין. עכשיו בן אדם שהוא במשתה יין והוא שתה כראוי והוא שיקור והוא שמח, כמה זמן תימשך השמחה שלו? כל עוד האלכוהול בדם, כל עוד היין בתוקף. מה קורה כשזה ייגמר? תיגמר השמחה. אומר שלמה המלך, טוב לב זה מי שהשמחה שלו באה מהמלאות הפנימית, מאור פני מלך חיים שבתוכו הוא במשתה תמיד. הוא לא תלוי באלכוהול בשביל להיות שמח. כן, בתקופת התנ״ך ידעו לשתות. משתה זה תמיד... בתקופת התנ״ך היינות היו מאוד חזקים והם ידעו גם לשתות. מה זה נקרא שמישהו יודע לשתות? לא שאני רוצה לתת רעיונות. לדעת לשתות זה היכולת להיות במשתה של יין ולא ליפול אחרי שעה. היו משתאות של 7 ימים, שכמו אחשוורוש עשה. אז היה שם משתאות מאוד מיוחדות, מסיבות גדולות. רק אומר, טוב לב משתה תמיד. מי שהמלאות באה מליבו, אז הוא לא מותנה ביין, אלא בעצם יש משהו אחר ממלא אותו. עכשיו, כידוע, שלמה מנסח את הפסוקים שלו, דבר והיפוכו. אז מה ההפך מטוב לב? אנחנו רואים שפה בפסוק ההפך מטוב לב זה אני. לכאורה ההפך מטוב לב זה רע לב או לב סגור. השלמה המלך רוצה לומר לנו שההפך מטוב לב זה בן אדם עני. ואדם עני זה אינו תלוי במצב הכלכלי שלו, אלא אדם עני זה שהוא לא יכול ליהנות מהיש בחיים שלו, הוא לא יכול ליהנות מהטוב שהשם יתברך נתן לו. הוא אומר, זה מאוד כואב לקרוא את זה, כל ימי אני רעים. זאת אומרת, מי שהוא עני, עוד מעט נראה ביאור מאוד יפה של הגאון מווילנה לעני, אומר מישהו עני, אין לו ממה להתמלא, אין לו ממה לשמוח. הוא גם היום חול שלו וגם השבתות שלו, גם החגים שלו, הכל בעצם נראה אותו דבר. איזו עשיר השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אז עשיר השמח בחלקו, אין הכוונה שהוא באיזשהו פטליזם, שהוא לא מעוניין ביותר, אלא הוא לומד להיות שמח בחלק. כי הרי מה אומר הפרפקציוניסט? אין מה להיכנס לשמחה עד שאין לנו את העניין השלם לשמוח בו. השמח בחלקו, הוא יודע שזה רק חלק, שזה עוד לא הדבר בשלם, והוא מאוד שמח בו. עכשיו בואו נראה מה אומר הגר"א. ביאור הגר"א למשלי זה אחד הביאורים הכי נפלאים, אני ממש ממליץ שלכל אחד יהיה את הספר הזה, לא בשביל ללמוד בו על הסדר, אלא שבכל פעם, אם תתקלו פעם באיזה שיעור או בציטוט של פסוק ממשלי, אז לקרוא בו עם פירוש הגר"א. אחד הספרים היותר אהובים עליי זה משלי, בעקבות הדברים של הגר"א, שהוא אמר שזה הספר מוסר הכי טוב, במשך השנים קיבצתי לי אוסף פירושים על משלי, יש לי אוסף של ספרים, זה לא הרבה, אבל גם 10 ספרים זה נחשב לאוסף, שכולם עם פירושים שונים על משלי. יש את רבנו יונה, יש את המלבים, יש את הגרא, יש את רבי משה דוד ואלי, שהיה תלמיד של הרמח"ל, יש החפץ חיים, זה מה שזכור כרגע. אני, עכשיו שימו לב להגדרה יפה של עניות. העני הוא מי שנפשו רחבה, שאינו מסתפק בכל אשר לו, וכל חללי אלמה לא יספיקנו בדעתו. העני, כל מה שיש לו, זה לא ממלא אותו, לא מסתפק, הכוונה היא לא נותן לו סיפוק. זו הגדרה מעניינת, זה לא הגדרה של מצב החשבון בנק, אלא זה בן אדם, זה מצב כרוני, הייתי אומר שזה כמו החכם במעשה מחכם ותם. כל מה שיש לו לא נותן לו תחושה של סיפוק. ולכן כל ימיו רעים, כי אינו באפשרי שישיג כל חפצו וימלא דעתו. כמו שכתוב, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אבל מי שמספיק במה שיש לו, מספיק זה הכוונה אם מגיע לסיפוק ממה שיש לו. הרעיון הוא שתמיד אפשר לשאוף ליותר, ותוך כדי זה לסמוח בקיים, לסמוח במה שיש. אבל מי שמספיק במה שיש לו, ליבו שמח תמיד. והנה האיש אשר משתה בביתו, שליבו שמח בעת שהוא שתוי יין, אך לאחר הפיגו יינו, אינו בשמחתו שהיה בתחילה. זאת אומרת, התחושה הטובה שלו היא כמה שהיין בתוקף. מה שאין כן, הטוב לב הוא תמיד שמח כעת שמחת השתוי ועת המשתה. פעם הזכרנו את זה בהקשר של השיעור, שרבי יוחנן שאמר לתלמידיו צאו ראו, ורבי אלעזר בן ערך שאמר לב טוב. אנחנו רוצים לראות בעצם מה זה עניינה של השמחה. אז כבר אומר לנו הגר"א שאדם עני, מה שמאפיין אותו, שהוא לא שמח במה שיש לו. מה שיש לו לא מספק אותו. וגם אם כל הזמן יהיה לו עוד, העוד הזה לא באמת ימלא אותו. עכשיו מובא פה קטע קצר מהמהר"ל. למהר"ל יש ספר שנקרא נתיבות עולם. בדרך כלל מודפס בשני חלקים. מהר"ל היה לפני יותר מ-400 שנה, הכתיבה שלו היא מאוד, זה נוסח מיוחד, זה עברית לא שגרתית, ויש לו נתיבים, נתיב התורה, נתיב השתיקה, נתיב כל נושא מוסרי שהוא רוצה לדבר עליו, אז הוא קורא לו נתיב. יש לו גם נתיב התורה, ששם הוא אומר, השמחה היא מצד השלמות, ואשר יש לו שלמות הוא שמח. אומר המהר"ל, ממה אדם שמח? משלמות. עכשיו תראו דבר חשוב. יש שלמות שהיא יחסית. בן אדם שלמד פרק, זה גם שלמות. זה החידוש. הייתי אומר ששלמות זה רק אם הוא גמר את כל התורה כולה. בכל מקרה יש לנו כלל. אומר המהר"ל, שמחה במשלמות. אבל בתורת החסידות מוסבר ששלמות זה גם דבר יחסי. אם אמרת פסוק שלם, זה גם שלמות. אם עשית מעשה טוב מתחילתו ועד סופו, עזרת למישהו לעבור את הכביש. היה לזה התחלה וסוף. זה גם שלמות. זה לא שלמות בדמיון שלנו, שיש לנו איזה דמיון, אלא כל מעשה טוב מתוחם זה נחשב שלמות. פסוק אחד זה שלמות, נשימה אחת זה שלמות, מחשבה טובה זה שלמות, חיוך מספר 3 זה שלמות. אז הוא אומר, שלמות, שמחה היא משלמות, ומי שיש לו שלמות הוא שמח. והרעיון הוא לראות בכל יחידה דבר שאנחנו עושים, לראות בזה דבר שלם. היה סיפור על תלמידו, על יהודי אמריקאי, איש עסקים, שבנו היה בחור ישיבה, והוא תמיד קינה בבן שלו שהוא לומד גמרא. אז אותו אחד יצא לפנסיה, אמר, אני אתחיל גם ללמוד גמרא. הבן שלו אמר לו, אבא, בשביל מה לך? אתה אדם טוב, אתה עושה מעשי חסד. ללמוד גמרא זה שפה חדשה, זה דרכי חשיבה אחרות מהמקובל. מה לך עם העניינים הללו? אמר לו, אבא שלו, בכל זאת אני רוצה לקח לעצמו מורה פרטי, בסבלנות רבה ובהתמדה מפליגה, יום אחר יום החל ללמוד גמרא. חלפה לשנה, ואבא בא לבנו מאושר ואומר לו, בני היקר, סיימתי דף אחד במסכת מכות. אני רוצה לעשות סעודת מצווה, או שנהוג לעשות סיום, דרך כלל נהוג לעשות סיום על סיום מסכת ועל סיום השס. זה גם דבר מאוד יפה לראות את המושג הזה, שבדרך כלל בני אדם נוטים להתחיל דברים מבלי לסיימם. לכן, כשמסיימים מסכת שלמה, זה מאורה מאוד משמח, עד כדי כך שנאמר שבתשעת הימים, בימי האבל על חורבן בית המקדש, שלא אוכלים בשר ושותים יין, אז מי שסיים מסכת יכול לעשות סעודת מצווה ולאכול בשר ולשתות יין. אז נהוג שעושים על מסכת שלמה, ולא על דף אחד. אותו אבא רצה לעשות על דף אחד, אמר לו הבן שלו, אבא, אתה עושה לי פדיחות, מה זה לעשות? אני אמרתי, תראה, זה מאוד משמח אותי. ככה התווכחו קצת, אז הם החליטו ביניהם בהסכמה שילכו לשאול את רב מוישה פיינשטיין, שהיה אז גדול פוסקי היהדות בארצות הברית, אם זה ראוי לעשות מסיבה וסעודה אחרי הסיום של אותו עמוד. שמע את זה רב מוישה פיינשטיין ואמר, אני מבקש שתודיעו לי מתי תהיה הסעודה הזו, כי אני רוצה להשתתף בה וגם לומר דברי ברכה. אז אתם מתארים לעצמכם איזו נהירה הייתה לסעודה הזאת. הוא נשא שם דברי ברכה ואבא היה מאושר מאוד. עכשיו, מה בעצם חידש רב מוישה פיינשטיין בזה שהוא אמר שיש מקום לעשות סעודה והוא גם בא לסעודה? ש הדף האחד הזה זה השלמות היחסית של אותו אבא. וזה לא רק סיפור של התחזקות, זה להבין שהמושג שלמות זה מול היכולת ומול האפשרויות שלנו. בן אדם עם קשיי ריכוז שיושב ולומד 5 דקות רצוף, זה השלמות של אותו יום לימוד שלו. או הרעיון הוא לעשות לפי הכוחות שלנו, אמנם. תמיד אפשר ל... טוב, תהנו מהמוזיקה הטובה. אז מה חידש רב מוישה פיינשטיין? שהשלמות היא יחסית. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו שואף לשלמות. כל דבר שאמרת ברכת המזון במתינות מתחילה ועד סוף זה שלמות. גם אם אחרי זה פנית על העניינים אחרים. הלאה, אנחנו נמשיך אל המקור הבא. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך, אתה ולוי והגר אשר בקרבך. הפסוק הזה מראה לנו משהו שכבר שכחנו. אומר לנו השם יתברך, פסוק מספר דברים, פרק חבב, ושמחת בכל הטוב. אפשר לראות את זה גם כנבואה. השם יתברך אומר לנו שיבוא יום, אתם תשמחו במה שנתן לכם השם יתברך. אפשר לראות את זה גם ציווי. בבקשה ממך, בבקשה ממך, ושמחת בכל הטוב. מה האפשרות האחרת? לקטר. האפשרות האחרת זה להתעלם מאותו טוב. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. עכשיו, חלק מהעניין של ושמחת בכל הטוב, זה גם העניין של מצוות ביקורים. מצוות ביקורים, שבן אדם נורא שמח בתאנה הראשונה שלו, בענבים הראשונים שלו, מה הוא הולך ועושה עם הדבר הראשון הזה? הולך ומקריב את זה אל השם. עכשיו, ביקורים זה גם מלשון בחור, זה ההתחלה של כל דבר, בעם ישראל נותנים את זה לקדוש ברוך הוא, שתמיד העניין הראשוני. התפארת שלמה, שעוד מעט נראה אותו, קראו לו רבי שלמה מרדומסק. הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין. היה אדמור גדול בפולין. וזכה שספרו תפארת שלמה על התורה מאוד, מאוד התפרסם. בואו נראה את דבריו על הביקורים, שזה המקום שבעצם נאמר ושמחת בכל הטוב. סגולת מצוות ביקורים. להורות לאדם מידת ההסתפקות, ולא יתקנה בחברו כלל, וכולם שווים לטובה. כי מי שיש לו שדות הרבה, יביא מכל שדה ביקורים, או מי שלא היה לו רק שדה אחת, לא יביא רק משדה אחת. עם כל זה, המצווה הזאת שיהיה שמח בחלקו, כי השם יתברך נתן לו זאת, ובוודאי לא נצרח לו יותר. וזה שכתוב במסכת אבות, איזו עשיר השמח בחלקו, שהאדם צריך להאמין שכל מזונותיו עושרו, הכל בהשגחת הבורא ברוך הוא. על כן לא יהיה לו קינה על חברו, כי אין זה חלקו, ומה שהוא צריך, יש לו בוודאי לא נצרח לו יותר. וזה פירוש וישם לך שלום, שיהיה אצלו הכל שלמות, בלי חיסרון. זה הסבר מאוד יפה על הביטוי של ברכת כהנים, וישם לך שלום, שתחווה כל אחד מעבר לביטוי שלום, שזה ההפך ממחלוקת, אלא שכל אחד יחווה את מה שקיים בחייו כדבר שלם. כדבר שלם שאפשר כבר לסמוך ממנו. כי תזכרו את ההגדרה של המהר"ל, אומר שהשמחה באה משלמות, ומי שיש לו שלמות, הוא שמח בה. רק שלמות זה כל פרט בפני עצמו יכול להיות שלם. ובאם לא יהיה במדרגה הזו, אזי מה מועילו הברכה. כי כל מה שיהיה לו ירצה יותר. כמאמר חז"ל, מי שיש לו מנה רוצה 200, ואינו שמח במה שחננו אלוקים. ולזה ברכת כהנים מסיים, וישם לך שלום, שיהיה לך השלמות במידת ההסתפקות. עכשיו, אז פה רומז לנו התפארת שלמה, שאחד הדברים שגורמים לבן אדם לא לסמוך, זה קינה. יש כמה סיבות שגורמים לבטל את השמחה במה שיש. יש דאגה עתידית, יש איזשהו רצון לשלמות מדומיינת, ויש את העניין של קינה. אז בואו נראה את ההמשך של דבריו. יעשה לך שלום שיהיה אצלו הכל בשלמות בלי חיסרון ולא ירצה עוד. רק מה שיש לו הוא די. ובאם לא יהיה במדרגה זו, אזי מה מועילו הברכה. כי כל מה שיהיה לו ירצה יותר, כמאמר חכמנו זה על מי שיש לו מנה רצה 200, ואינו שמח במה שחננו אלוקים. ולזה ברכת כהנים מסיים, יעשה לך שלום שיהיה לך השלמות במידת ההסתפקות. וזה שאמרו רבותינו זה על גדול השלום יותר מכולם, ויבוא יעקב שלם, שלם בממונו שלא חסר לו כלום עוד. וזה היה עניין הביקורים שנאמר ושמחת בכל הטוב במידת ההסתפקות. ומידת ההסתפקות באה לאדם שצריך לזכור כי הרום יצא מבטן אמו. נמצא כל מה שיש לו הוא מתנה, ואינו ראוי למתנה זו, ולכך מסיים בשבח להודות לקדוש ברוך הוא. אבל אם האדם חושב עצמו לגדול, כי לפי מעשיו ראוי לו כל טוב, אינו נותן שבח לקדוש ברוך הוא. לכן מסיים הפסוק, שמחת בכל הטוב, שנתן לך השם, שהכל הוא בדרך נתינה, ותהיה שמח בהטובה. אני רוצה לעשות פה הבחנה מאוד חשובה לגבי שאיפות עתידיות. לשאוף ליותר זה נהדר. לעשות תוכנית עסקית זה גם נהדר. להיות פתוח לעוד דברים זה מצוין. איפה מתחילה הבעיה? שבן אדם שואף ליותר, ומתעלם מהקיים. אם הוא מתעלם מהקיים, זה אומר שגם כשהוא ישיג את היותר, זה לא ימלא אותו, זה לא יעשה לו כלום. לעומת זאת, אם בן אדם לומד, ממש עובד על העניין הזה, להיות בהודעה על מה שכבר הוא מקבל, ממילא זה גם מושך עוד. עכשיו, העניין הזה של שלמות יחסית, אני הייתי מציע, מי שמצליח לעקוב אחרי דברינו, סך הכל לא זוכר אם פעם הבאתי לפה דף בשיעור הזה, וזה נראה מוזר כזה לפחות לאלה שלא מרגלים, אני מאוד אוהב את ההגדרה הזו של המהר"ל פה, שהוא אומר שהשמחה היא מצד השלמות, ואשר יש לו שלמות הוא שמח. רק צריך לזכור שזה לא הגדרה של פרפקציוניזם, זה הגדרה של לראות בכל דבר שלמות יחסית. ואז אנחנו בעצם נוכל לשמוח מכל דבר. יש לי שיחה עם מישהו שאני אוהב, זה השלמות. זה לא להגיד, אבל יש לי מערכות יחסים אחרות שהן פחות טובות. יש בנאדם שהיה לו ארוחה טובה, להגיד, אבל צפויה אחרי זה, ארוחה הקודמת לא הייתה משהו, הבאה לא הייתה משהו. עכשיו, רק להבין שכל יחידה בפני עצמה זה שלמות. בקורבנות, עכשיו התחלנו ספר ויקרא, בקורבנות, יש בקורבן עולה, אפשר להביא עולת בהמה, מי שעשיר מביא עולת בהמה, מי שפחות מזה מביא עולת עוף, ומי שפחות, ממש אני, יש מנחת אני, שהוא מביא סולת, מנחת סולת. רק מה מעניין? שכתוב על כולם אישי ריח ניחוח להשם, זאת אומרת, שכל אדם לפי יכולתו זה נחשב לשלמות. זאת אומרת, אין מצב שאני יחשוב שהוא הביא קורבן פחות, ואני אומר לו, אם זה היכולת שלך, מול השם יתברך, זה הדבר המושלם. על זה מגיע לך חוגיה נוספת. רגע, אני רוצה רק שנחדד את המושג הזה של שלמות. אז שלמות, זאת אומרת, כל סיטואציה יכולה להיות בשלמות, זה החידוש. זה, אני רוצה שנצא עם היסוד הזה מהשיעור. שוב, המהר"ל אומר שמי שיש לו שלמות הוא שמח והשמחה בא מהשלמות. וכל דבר, בכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו יכולים לראות שלמות יחסית לאותו עניין. לעשות פה, בן אדם למד עכשיו כמה דקות, זה השלמות של אותו, של אותו, של אותו דבר. אמר פרק תהילים, זה השלמות. זה יחידת חיים בפני עצמה, שלמה. וזה חידוש גדול, ואת זה אנחנו לומדים מהמקור הזה עם הקורבן, הנה, תסתכלו שם, נאמר בעולת בהמה אישי ריח ניחוח, ובעולת עוף אישי ריח ניחוח, ובמנחה אישי ריח ניחוח. כלומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה מפנימיות הלב, זה הופך אותה לשלמה. לא הכמות שלו. ליבי הטוב. וברגע שאנחנו תופסים את הנקודה הזאת, אז אנחנו הופכים להיות יותר קשובים למידה שלנו. כמה שאדם הופך להיות קשוב למידתו, גם השמחה שלו יכולה להיות יותר שלמה. כי זה לא שמחה שבאה מתוך השוואות לאחרים. והמקור הבא, ממסכת ברכות, מרגלה בפומיו דרבנן ביבנה. מי יכול לתרגם לי את הביטוי הזה? ביטוי מאוד יפה בארמית. מרגלה בפומיו דרבנן ביבנה. רגילים, או הייתה רגילות בפיהם, זאת אומרת, זה היה משפט שגור על פיהם של רבנן, של תלמידי החכמים שלמדו ביבנה. אני בריאה וחברי בריאה. אני יצור של השם יתברך, וגם הוא יצור של השם יתברך. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. זאת אומרת, זו אמירה שנועדה לכבד כל אחד, ולא להיכנס למצב כזה שתלמידי חכמים היו לפעמים יכולים להיכנס ליוערה. אני מלאכתי בעיר, והוא מלאכתו בשדה. אני משכין למלאכתי, והוא משכין למלאכתו. כשם שהוא אינו מתגדר במלאכתי, כך אני איני מתגדר במלאכתו. ושמא תאמר, אני מרבה והוא ממית, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אז גם פה, הביטוי הזה מרגלה בפומיו דרבנן דיבנה. הם כנראה ראו מצב שיכול להיות שתלמידי חכמים מזלזלים בימי הרצות. הוא אומר, כל אחד מאיתנו עושה את עבודתו. לפי יכולתו, לפי, בעצם זה מגוון מקורות. שמלמדים אותם לחזל, שבן אדם יתחבר למקום שלו. אני לא אומר לעצמו, אני אומר למידה שלו. תזהה מה אתה יכול, מה קרוב אליך, מה אתה אוהב לעשות, ואת זה תכוון לשמיים. את זה תכוון לעשות נחת רוח לשם יתברך. קוראים לך מורן? בבקשה.
אמרת שאם האדם נודע על הקיים, זה מילה הוא מושך אליו עוד טוב. עכשיו, המילה הזה הוא מושך טוב, אבל זה איזשהו נותן אשליה של טיפייה למשהו הרבה יותר טוב. אז אולי לא צריך את המילה הזה, זה כל הזמן להיות על הקיים. כי זה יכול להביא איזשהו תחושה שקצת של...
דברייך נרשמים ומתקבלים באהדה. זה פשוט להודות על הקיים בלי ממילה. כי זה נשמע כמו כאילו סגולות רוחניות של לעשות מניפולציה על השם. להודות לו ולקבל עוד שפע. להודות על הקיים, נראות כל הזמן. רק מטבע של עולם, כמה שבן אדם לומד יותר לשים לב ליש, הוא רואה עוד. עוד, זאת אומרת, כשאני מתחיל, זה כמו שבן אדם מתחיל להתעניין באיזה נושא, לא יודע, מכונות תפירה. פתאום הוא שם לב רק לפרסומות על מכונות תפירה, לקורסים על מכונות תפירה, לאנשים שתופרים. כבן אדם מתחיל לעסוק באיזשהו נושא, הוא פתאום פוגש הרבה מאותו נושא סביבו. בכל תחום שאתה מתחיל להתעניין במשהו, אתה רואה עוד. מתחיל להתעניין בכדורגל, אתה מגלה כל העיתונים שבהם רק ספורט, אין בהם עוד משהו. כולם נותן, כל דבר שאני נותן לה תשומת לב, אני מגלה כמה סביבי יש מאותו עניין. כך גם, אדם מתחיל להודות, שים לב לשפע, ולאט לאט מגלה עוד ועוד נקודות עליהם יש להודות. זה הולך ומתרחב, הוא עושה צעדים, וכל פעם נפתחים לו עוד צעדים. עכשיו יש פה מקור מספר החינוך, שלא להתאבות מה שביד אחינו בני ישראל, ואל תתמה לומר, ואיך יהיה בידו של אדם למנוע לבבו מהתאבות אל אוצר, כל כלי חמדה שיראה ברשות חברו, ויהיו מכולם ריק וריקה, ואיך תבוא מניעה בתורה במה שאי אפשר לו לאדם לעמוד עליו, שזה הדבר אינו כן, ולא יאמרו אותו זולתי הטיפשים, הרעים והחטאים בנפשתם. אני רוצה לעשות הקדמה לפני השורה הבאה, לפני שתקראו אותה בעל פה. ספר החינוך הייתה לו גישה קשוחה. הרבה פעמים בן אדם אומר, אני לא יכול לבחור, אני לא יכול לעשות, הנסיבות שבהם עברתי, והדברים שחוויתי, פגעו לי ביכולת הבחירה, ואני חש קורבן, וזה לא בידי. והרבה פעמים יש דברים בגו. בא ספר החינוך, שהיה אחד, זה אגב, אחד מספרי הקדמונים שלא בטוחים מי היה מחברו, אז זה התקבל בכל תפוצות ישראל, שתדעו מה העניינו של הספר הזה. זהו ספר שמכל פרשה בתורה, זה ספר על פי פרשיות התורה, כל פרשה הוא מביא את המצוות שנאמרו באותה פרשה. אז הספר, אפשר ללמוד את המצוות שניתנו לעם ישראל בכל מיני אופנים, על פי סדר השולחן ערוך, על פי סדר הרמ"א, ויש גם על פי סדר החינוך, ספר החינוך, שבכל פרשה שנאמרה באיזה מצווה, הוא מבאר את אותן מצוות. אז בואו תראו את הגישה שלו, איזו גישה, יש אנשים שזה יכול להלחיץ אותם ולכווץ אותם, אבל תראו מה אומר על יכולת הבחירה של הבן אדם. כי האומנם ביד האדם, למנוע עצמו ומחשבותיו ותאוותיו מכל מה שירצה. וברשותו ודעתו להרחיק ולקרב חפצו בכל הדברים ברצונו, וליבו מסור בידו על כל אשר יחפוץ יתנו. זה דיבור קצת קשוח. יש פה מישהו שמרגיש קצת התכווצות מהדיבור הזה, אומר, עזב אותך מסיפורים. הבחירה בידך. יש אנשים שזה מעודד אותם, כי זה באמת נותן להם כוח. יש אנשים שאומרים, רגע, רגע, בכל זאת, תהיה איתי יותר רך.
אבל לא כותב איך עושים.
רגע, תחזרו כמה שורות אחורה, תראו מה הוא אומר, שזה הדבר אינו כן, על זה שהכוונה היא שבן אדם אומר, אם אמרו לי לא לקנה או לא, אי אפשר לעשות את זה, אומר, ולא יאמרו אותו, זולתי הטיפשים הרעים והחטאים בנפשותם. שיהיה דברים בלתי אפשריים. זה לפעמים, יש אנשים, שסגרת אותם בדיבור כזה, איבדת איתם את התקשורת. יש אנשים שאומר, וואו, וואלה, החזרת להם את הבחירה. אפשר לעשות, אפשר לא לעשות. שאלו פעם את רבי נחמן, איך הבחירה? מה זה בכלל העניין לבחירה? אבל הוא אומר, אפשר לעשות, אפשר לא לעשות. רק כשאני אומר, לפעמים נכנסנו כל כך חזק, להאמין בסיפור שלנו, שזה נראה לנו כל כך תמוע, האמירה, פשוטה כזו שמחזירה לאדם את ה... כן, רק אני מאוד חשוב לומר שבמקור הזה אפשר להשתמש כלפי עצמנו ולא כלפי מוסר לאחרים. מאוד מאוד חשוב העניין הזה. הבא, חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קינה. ספר קד הקמח, ערך קינה. מי כתב את ספר קד הקמח? כתב אותו רבנו בחיי אבן פקודה. זה ספר מספרד לפני כאלף שנים. אני אומר מספרים לא מדויקים. ובכלל רבנו בחיי כתב, הוא גם כתב את חובות הלבבות, שנכתב במקור בערבית. יש ספרות יהודית ענפה שנכתבה בערבית יהודית לפני... של הרמב״ם כתב כמה מחיבוריו בערבית, רבנו סעדיה גאון, שמש חיבור אכוזרי, חיבורים שהם מיסודות היהדות שמקורם בערבית. עד היום יש חוקרים מיוחדים, יש חוקרים שלומדים את אותה ערבית של מאה ביניים בשביל לתרגם וללמוד את הספרים הללו בשפתם המקורית. מנהג שלמה עליו השלום בכל ספר משלי לגנות המידות המגונות ולשבח המידות החמודות. וברוב הפסוקים שבו יזכיר המידות זו לעומת זו בדבר והפכו. ועניין לב מרפא, לב של רפואה, והוא מי שיש לו לב טוב שאין בליבו קינה על שום אדם. כי כאשר יקנה אדם במי שישיג עושר ונכסים יוסיף דאגה על דאגה עד שישיג כמו, ואם לא ישיג, יהיו כל ימיו מחובים, וחיי צער יחיה, וסוף שימית את עצמו ואת חברו. אומר פה דיבור מאוד מזעזע, אומר לפעמים הקינה יכולה לגרום, וזה טבעו של עולם. הוא לא אותם, סוף שימית את עצמו, או את חברו, ימית עצמו שהרי אמרו, הקינה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. שמה זאת אומרת מוצאים את האדם מן העולם? העולם כביכול להיות נוכח, כאן ועכשיו זה כמו איזה איכל פנימי. בן אדם שהוא בנוכחות, הוא כביכול נכנס לאיכל. עכשיו, בן אדם שהוא בקינה, כל הזמן תשומת הלב שלו החוצה. בן אדם שהוא בשאיפה לכבוד, גם תשומת הלב החוצה, כי הכבוד צריך להגיע מאחרים, זה לא תלוי בי. וככה גם בתאווה. הוא פשוט נמצא בממד של חיצוניות, במקום להיות בתוך הטוב הקיים. אבל מי שליבו תמים, והוא שקראו חכמים לב טוב, שאין בליבו קינה על חברו ממה שדרשו מסכת אבות, איזו היא דרך טובה שידבק באדם, רבי אליעזר אומר, לב טוב. ושם מסיים ואומר, רואה אני, דברי רבי אלעזר בן ערך, שבכלל דבריו דבריכם, יאמר כי הכל תלוי בלב, לכן שלמה קרא כאן, בכאן לב מרפא. זאת אומרת, ההפך מקינה זה לב מרפא. או קנאה, שזה מיקוד החוצה, או לב מרפא, זה חוזר שוב ושוב על ההגדרה הזו של מלאות שבאה מבפנים. כי הוא רפואה ורתיעה לכל לבריו. ינצל מכל הנזקים הללו ויחיה חיי שלווה. זהו שאמר חיי בשרים לב מרפא. כי מידת הקנאה היא הפך לב מרפא. וכן רקב עצמות שהוא המיטה, הפך חיי בשרים. והכוונה לומר כי במידת לב מרפא יחיה. ובמידת הקנאה ימות. ומה רקב עצמות שהוא חולי שאין לו רפואה ואין לו תקנה. כי כשהבשר נרכב, הנה הוא חוזר ומתחדש, אבל העצם הנרכב אין לו רפואה לעולם. ולכן המשיל שלמה מידת הקנאה לרקב עצמות שהוא דבר שאין לו רפואה. כן, מידת הקנאה חולי שאין לו רפואה. זה המקום להזכיר את הקנאה נחמה, נכון? ידוע, העניין הזה של קנאה. אז יש פה, בדף המקורות הזה, יש כמה מקורות, בעצם כמה נקודות שגורמים לאדם לא להיות שמח, או לא להיות מאושר בחלקו, או ללכת וכל הזמן לתת מבט בחוץ. ויש פה גם נקודה מאוד חזקה של כוח הבחירה. הרבה פעמים נראה לנו שאין לנו בחירה בנושא מסוים. ואם אנחנו רוצים בכל זאת להעמיק בזה, אז זה לא רק בגלל תחושה של קורבניות, או הרבה פעמים שחסרה המוטיבציה. חסר חיזוק הרצון. אומרים לבן אדם, תקום מוקדם בוקר, אומר, בשביל מה? לא, בוא, תתאמץ אל העניין, אומר, בשביל מה? ולעורר מחדש את אותו רצון של עשייה, לעורר מחדש את אותו רצון של יצירה. והעניין הבא שמובא פה בדף, שזה אמנם לא מקור שלם, זה תורת הזמר, סימן רפ"ב ב' בליקוטי מוהר"ן. אתם יודעים שיש אנשים שכל כך הרבה הלכו עם הזמרה, שכבר עשו מזה פועל, זה נקרא לרשפב. ויש עוד דבר משמעותי עם הזמרה, שזו היכולת לחיות עם זה, והיכולת לעבוד עם זה בפועל ממש. כי הרבה אנשים יודעים מזה, מהתורה הזו של רבנו, שהיא באמת נחשבת לאחת התורות הכי מפורסמות. ולא בכדי, כי גם רבי נחן אמר בעצמו שצריך ללכת את הרבה. הוא אמר אותה בשמחת תורה, תף קוף סמכת. שלוש שנים לפני פטירתו, לפני שרבי נחמן יצא ללמברג לקבל ריפוי על המחלת שחפת שהוא סבל ממנה, אז הוא אמר אותה, את אותה תורת הזמר. מה הוא רצה לפעול באותה תורה? הוא רצה לפעול, לעזור לנו לשנות את הזולת דרך המבט שלנו, וגם לשנות את עצמנו. עכשיו, כמה אנשים באמת ניסו לתרגל את זה בפועל ממש? כמה אנשים ניסו לראות אם זה ממש עובד? אני מניח שלא הרבה. רק הרעיון של רבי נחמן היה, אנחנו אולי עוד מעט נראה את זה בפנים, שאם יש בן אדם הרבה לא טוב, ויש בו נקודה אחת טובה, ואתה מתבונן בה, הנקודה הטובה זה, זו העצמיות האמיתית שלו, זה דבר ראשון. דבר שני, שאתה מתבונן באותה נקודה, אתה נותן לה חיים. אתה רואה אותה כדבר שלם. אתה לא רואה אותה כנקודה אחת טובה ומאה נקודות לא טובות. יש רק נקודה אחת טובה. בן אדם לומד לזהות את עצמו כטוב, ולקבל כוח מהטוב הזה. והרבה אנשים, אני ראיתי אנשים שכבר נקעה נפשם מלשמוע על הזמרה. למה נקעה נפשם מלשמוע על הזמרה, על תורת הזמרה? לא כי הם שמעו אותה הרבה פעמים. כי הם שמעו אותה הרבה פעמים בלי יישום מעשי, בלי ניסיון יכולת לתרגל את זה. אז זה באמת משעמם. לא רק משם זה. אלא עכשיו, אם בן אדם היה רואה את התוצאות של זה, איך שזה מביא לשינוי, אז היה רואה שיש בזה גם מקום להתפתח, שיש בזה מקום להרחיב את זה. וזה מקום לראות בזה עוד דברים שלא ראינו בהתחלה. אבל הרבה פעמים אנשים לא פנויים לעשות עם זה משהו. קראתי איגרת של הרבי מלובביץ' שמישהו כותב לו על אחד שלא יודע לקרוא, אז איך הוא כותב את זה בשפה המיוחדת שלו? הוא מה שכתב אודות מר, שלוש נקודות, הוא משמיט את השם, שאינו יודע לצרף האותיות. איזה ביטוי יפה לדיסלקטה, שאינו יודע לצרף האותיות. אז פה תדעו להעריך איזה, מה אנחנו עושים כשאנחנו קוראים טקסט רציף, אנחנו מצרפים את האותיות. אז אומר לו הרבי, קודם כל, לך לרופא מקצועי, למישהו שמטפל מקצועי בעניין. זה מאוד יפה שהרבי קודם כל נותן תשובה בטעם ודעת, עניינית, אחרי זה עובר לחסידות. זאת אומרת שאם בן אדם יש לו התנגדות, קודם כל יקבל תשובה עניינית. אם ליבו יהיה פתוח, הוא גם יקבל את התיקון הרוחני שם. אומר לו, תדע לך שאותו אדם שאינו יודע לקרוא, איך הוא קורא לאחד שלא יודע לקרוא? אינו יודע לצרף האותיות. אומר, לא רק שהוא לא פחות מאחרים, אומר, הרבה פעמים הוא גם כישרוני יותר מאחרים. אומר, ואם תעזור למצוא לו, תעזור לו למצוא את נקודת החוזק שלו, את נקודת הכישרון הייחודית שלו, ולעזור לו להוציא אותה לפועל, להביא אותה לידי ביטוי, אז בפשטות כבר עשית לו טוב, כי בן אדם שתקוע באיזה עניין, ואתה אמרה לו במה הוא טוב, כבר עזרת לו. רק מה שכותב שם הרבי, הרבה פעמים, הבעיה העיקרית, גם היא נפטרת. כשאתה עוזר לבן אדם להתפתח בנקודה חזקה שבו, אפילו שהיא לא קשורה לבעיה המדוברת, עצם התנועה שלו קדימה, בחלק מאישיותו, היא מועילה גם לדברים החסומים. עכשיו, זה גישה שהיא גם מאוד מודרנית, שאומרים לבן אדם, יש עובדים היום עם תלמידים, למצוא את נקודות החוזקה שלהם. רק מה שיפה, זה מכתב שהרבי כותב בשנת 58, בתשי"ח, שאומר ככה את הגישה הזו במילים כל כך מתומצתות. לפעמים אני אוהב לקרוא אצל הרבי, כמה מסר הוא מעביר במכתבים קצרים. שבת קראתי מכתב שהוא, מישהו מספר לו שהם פתחו מאפיית מצות, וזה עובד מאוד טוב, וזה מצליח. אז הרבי עונה לו שהוא מאוד שמח לשמוע מזה, וזה דבר נפלא. אומר, והוא בטוח, אומר לו הרבי, שזה בוודאי לא במקום כל התפקידים האחרים שהיו לך קודם. לפעמים בן אדם מספר שהוא עשה איזה פרויקט חדש, הוא רומז שהוא עזב את הישן. הרבי לימד אנשים על הכוחות שיש להם, הוא היה קצת אולי בגישה של ספר החינוך, אדרבה, אתה אומר שאין לך כוח, אבל לא ממקום של חלילה להטיח בבן אדם, הוא אומר, תדע לך, יש לך הרבה יותר ממה שאתה חושב.
אני מספרים, הוא גייס 100,000, הוא אומר, פעם בתבוא, תגיד שגייסתם
200,000, תגידו, נתן, הוא גם נתן את היד הנוסף, וגם את הכוחות לזה. לתת לבן אדם להאמין בכוחות הללו. אז אני אומר את זה בהקשר של הזמרה שיש, מה זה בעצם הזמרה? זה לקחת את העניין שעובד ולהעצים אותו. לקחת את העניין שעובד ולתת לו שיעבוד עוד יותר. שיהיה עוד יותר חזק, שיהיה עוד יותר משמעותי. אני שוקל בדעתי לא דווקא את הזמרה, לא לקרוא פה מתוך הטקסט. א', שתוכלו לקרוא את זה במקור, כי זה טקסט קטוע, ואולי בעתיד להקדיש לזה זמן. ויהי העם כמתוננים. אז פה עכשיו אנחנו לקראת הסוף. מסתבר, יש פה כמה עצות איך להפסיד את השמחה. הוזכרה הקינה, הוזכרה לא להיות שמח בחלקו. אז יש גם את העניין הזה להתלונן, להתונן. ויהי העם כמתוננים, כאשר נתרחקו מהר סיני, שהיה קרוב ליישוב, ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא במסע הראשון, היו מצטערים בעצמם למור מה נעשה, ואיך נחיה במדבר הזה, ומה נאכל, ומה נשתה, איך נסבול העמל והעינוי ומתי נצא ממנו. מלשון מה יתונן האדם חי, גבר על חטאיו שהוא לשון כואב ומצטער על עצמו. כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. שימו לב לביטוי הזה. כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. ויהרה בני השם שעליהם ללכת אחריו. בשמחה ובטוב לבב מרוב כל טובה אשר נתן להם. והם היו כאנוסים ומוכרחים, מתוננים ומתרמים על עניינם. אוי תתה. שאם באמת מסתכלים מה שבני ישראל עברו במדבר, היה להם שם הרבה דברים שלא לרצונם. רצו שיהיה להם מים באספקה ידועה מראש. בן אדם לא רוצה את הקטע הזה של לסמוך על השם, הוא רוצה לראות את הדברים שהם כבר מסודרים ממילא. יש בכל רצה ליציאת מצרים שיהיה לנו מימד אחר של ביטחון. עכשיו, המימד הזה הוא, בוא נאמר שזה מדרגה מאוד גבוהה. אבל גם אם אנחנו לא נמצאים בו, לנסות לא להתלונן. כי תראו מה קורה במנגנון של תלונה. במנגנון של תלונה, כשמשהו אינו מתנהל כשורה, אז אנחנו רטרואקטיבית מביאים רשימה של דברים ש... למה הוצאת אותנו ממצרים? זאת אומרת, היציאה ממצרים הייתה נהדרת, וקריעת ים סוף הייתה על הכיפק. אבל כשמשהו חסר, זה כמו בני זוג שהם רבים, אז הם מתחילים לעשות רשימה, כל מיני דברים לא רלוונטיים שהם מאז שחר הולדתם. רבתם פעם? אבל מריבה עם רשימות כללו שמתיחים כל מיני דברים לא רלוונטיים של... אז זה ממש כמו שהוא אומר פה. כי היו מדברים במר נפשם כאשר יעשו הכואבים. ויהרה בעיני השם. עכשיו, יש הבדל בין להתונן לבין לספר על כאב. כמו שפעם עשינו הבחנה, יש הבדל בין לצוק על לצוק אל. כשאני צועק על מישהו, זה מגאווה. למה אתה לא עונה לרצוני? שיש לצוק על, לעומת זאת לצוק אל, זה שיא הענווה. היצקו אל השם. לא צר להם. מן המיצר, קראת ווס, כן. אני רוצה להגיד לכם על הקטע הזה של מן המיצר, משהו על רבנו הקדוש, רבי נחמן. רבי נחמן אמר שיש תורות, כידוע שיש הרבה צדיקים שאומרים תורות. אומר, יש תורות שהם למעלה, כביכול בעלומות הרוחניים, הן מאוד מאוד רחבות. כאילו זה השגות גבוהות מאוד. והצדיק, כשהוא רוצה שזה יגיע לאוזנינו ונבין אותם, הוא צריך לצמצם, 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 עד שבסוף הוא אומר שזה דבר תורה קצר. רק הדבר תורה הקצר הזה, זה היה מאוד רחב, זה באמת דבר אור נפלא ועצום בעולמות העליונים, זה כמו משפך הולך ומצטמצם אלינו. מאיר שלפין צדיק, שאומר דברי תורה בעריכות גדולה כמה שעות, אבל באמת למעלה בעולמות העליונים, זה כילוח דק, זה משהו... עדין מאוד. אני אקרא את זה מפנים, ואחרי זה אני אקשר את זה למה שאמרתי. הוא אומר, דע שיש שאומרים תורה מלמטה למעלה. ואם מלמטה רחבה מאוד, שלמטה, מה הכוונה למטה? פה, לשומעים. מרחיבים הדבר ומגדילים אותו מאוד, ולמעלה הוא קצר והולך, מקצר ועולה, עד שלמעלה, מעלה הוא קצר מאוד מאוד. כי למעלה לא נשאר ממנה כלום. אם יכול בשורש הרוחני זה, רק מעט מעט. כי בוודאי יש שם איזה ניצוץ קדוש. רק ניצוץ. אמנם זה עדין, מקודם הוא אמר כלום, מיד אחרי זה הוא כבר, יש ניצוץ. אבל יש להפך. שומעים תורה מלמעלה, למטה. ושם למעלה היא רחבה מאוד מאוד. רבי נחמן רומז על התורות שלו. ושם למעלה היא רחבה מאוד מאוד, וכל מה שיורדת למטה מתקצרת ויורדת, עד שלמטה היא קצרה מאוד, והיא רק מעט מעט למטה. איזו אמירה קצרה. אבל למעלה היא רחבה מאוד. וכן, עכשיו תראו לאן הוא לוקח את זה. אז עד כאן זה הבחנה, אז תדעו שיש צדיקים כאלו. רבי נחמן הזה, איזה צדיק הוא היה? שזה נקרא מלמעלה למטה. שומרים תורה מלמעלה למטה, כך נקרא את סוג התורה הזו. מלמעלה למטה, למעלה רחב מאוד, למטה. מה? כך הוא אומר על עצמו. וכן, בהתעוררות מלמטה, צריך שיהיה מלמטה קצר, בבחינות ודיבר פי בצר לי, בבחינות שופר, שהרחב הוא למעלה והקצר הוא למטה אצל הפה. וזה בחינות ודיבר פי בצר לי. היינו שיהיה הצד הקצר אליי, אצל פי בחינות שופר. אומר, עכשיו תראו, הוא התחיל בזה, איך צדיקים אומרים דברי תורה, ומיד עבר לדבר על כשאנחנו באים להתפלל על הכאב שלנו. אז הוא אומר, כשאני בא לספר ודיבר פי בצר לי, כשאני בא לספר לשם נתבח על הכאב שלי, זה כמו שופר. שהפה, הפייה של השופר הקרובה לפה היא צרה. והיא הולכת ומתרחבת. אני אומר, בהתחלה אין לי מילים, רק אומר, אוי תתה. משהו אני רוצה לדבר. הנה אומר, כמו שמצינו אצל דוד בכל תפילותיו, שההתחלה היה מן המצר והדוחה, כשהיה צר לו מאוד. כגון מחמד שנפל עליו צרות אבשלום או צרת נבל וכדומה, ואחר כך בא באותו תפילה לתוך רוח הקודש. זה אומר גם על ההתבודדות או על השיחה, לכבד את זה שלפעמים יש מועקה כזו וקושי מתחיל לדבר, רק אפשר קצת כמו השופר. אומר, אבל לזכור שגם בתפילה שלי יש מלמטה למעלה, במובן הזה שאני מתחיל לדבר ממקום של מצוקה, מצוקה גם שהדיבור לא זורם, זה הכוונה. וזה הולך ומתרחב, שאז יוצאים דיבורים נפלאים על השם יתברך. עכשיו, איך נזכרתי בתורה הזו? רציתי לדבר על ההבדל, שזה לא אומר שבן אדם יהיה בהדחקה, כי הוא הוזכר שם על המתוננים, שזה אינו ראוי. יש הבדל אם אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא בלשון תלונה, או בלשון בקשה. האם אנחנו מגיעים בלשון של מגיע לי, או לספר על כאבנו. דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. אומר רבינו יונה, נרגן הוא בעל התלונה, שמתלונן תמיד על רעיו, להתפסם בדבריהם ובמעשיהם, להידון בהם, כי נתכוונו לקלונו ולנזכור ומתארם עליהם, ומלשום ותרגנו בעליכם. והנה מתראים כאלו, זאת אומרת, אנשים שהם כאלו מתלהמים, הם נעלבים ונרדפים ועלומים, והם ירדו חדרי בטן. עכשיו הגענו למקור האחרון עם מגילת אסתר, ובואו נסיים לקראת פורים הקדוש. אני רוצה להזכיר שאצל חסידים בפורים יש עניין גדול של התבודדות וחצות לילה של פורים. לבקש על כל מה שיקר לליבנו, יש על עם ישראל. מה? כל הפשעת יד נותנים לו, בלילה הוא נדדה שנת המלך. טוב. אז בואו נראה איך מסתיים הקטע הזה שלמדנו היום על שמחה. ויצא אמן ביום ההוא שמח וטוב לב. איזה מילים מפרגנות. ויצא אמן ביום ההוא שמח וטוב לב. וקירות אמן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זה ממנו, וימלא אמן על מרדכי חימה. זה לא סתם ולא קם, ולא זה. לפעמים כשאנחנו נפגשים ליד מישהו שלא נעים לנו איתו, אז כל אחד ככה זה באי נוחות. לא זה, זה באי נוחות. הוא רואה את מרדכי. יושב לו בשלווה גמורה, וימלא המן על מרדכי חימה. ההתאפק המן. ממה הוא התאפק? הוא התאפק מלהגיב שם ברחוב, כן? ויבוא אל ביתו, וישלח, ויבא את אוהביו וזר את אשתו. לא דבר של מה בכך, שיש לו את אוהביו את זר את אשתו. ויספר להם המן את כבוד אשרו, ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר ניסו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך על המשתה אשר עשתה כי אם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי חולת, אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. זה כל כך מסעיר אותו, כל כך מטלטל אותו. אומר המלבין, מספר גנות הרשע הזה ורוע תכונתו, שעד עתה, בכל המעלות אשר עלה, לא שמח מימיו, כי כל מעלה שהשיג, היה מבקש מה שאחריה, והייתה המעלה הקודמת קטנה בעיניו. רק היום ההוא שהגיע לקצה הגדולה והכבוד להיות שווה עם המלך, אז היה היום הראשון שיצא שמח וטוב לב. אולם גם זאת לא נמשך הרבה, כי אך כאשר ראה מרדכי, תפחו מחשבותיו ליגון והנחה. וכשיהודי רואה כזה מוסר, מה הכוונה כזה מוסר? על פי שיטת הבעל שם טוב, שהכל בהשגחה פרטית, ואין שום דבר במקרה, והקדוש ברוך הוא משתף פעולה עם שיטת הבעל שם טוב, אז כשאנחנו רואים את הקטע הזה, אפשר להגיד, זה המן, המן ההיסטורי, שהוא... אפשר לראות מה בעצם מתאר פה המלבין. שזה, זה היום, כאילו המן אף פעם לא הסתפק במה שהיה לו, הוא חיכה להגיע לאיזשהו שיא. והיום הזה היה השיא. זה באמת שלמות שהוא ציפה לה, והנה היא הגיעה. וכשהשיא הזה מגיע, כמה זמן זה החזיק? עשית ככה, שעד שהוא יוצא החוצה. הוא בעצם רומז לנו, ועל שם טוב הקדוש, המלבים הקדוש, המגילה הקדושה. יש איזושהי נקודה, שכל אותן דברים שבן אדם אומר, כל זה אינו שווה לי, שם מסתתר התיקון עבורו. כי כידוע, שבמגילת אסתר, אין את שם הוויה בגלוי. אומרים, כל פעם שכתוב המלך זה כינוי לקדוש ברוך הוא. אבל יש גם ראשי תיבות וספי תיבות של שם הוויה. איפה יש שם השם בראשי תיבות במגילת אסתר? יש כמה. יבוא המלך והמן היום, לדוגמה, לפי הסדר, י' כ' ו' כ', יבוא המלך והמן היום. איפה מסתתר שם הוויה בסופי תיבות מהסוף להתחלה? כל זה איננו שווה לי. זה, זה A, איננו ו, שווה עוד פעם A, לי זה י. עכשיו, בביאור פשוט, שבדבר שהכי מבאס אותך, שנראה לך הכי הכי אמר לרדותך, שם מסתתר הלימוד, הלימוד. והמגילת אסתר זה בעצם לגלות את כל איפה הקדוש ברוך הוא מסתתר, אכן אתה אל מסתתר. וכל אותם נקודות שנראה לנו שאין שם את האלוקות, שזה הכוח של מגילת אסתר. זה כוח שאנחנו מקבלים בשבוע הזה, בחודש הזה. לקחת את הדברים הכי מבאסים ולראות בהם את הסיבות הכי משמחות. עכשיו כמובן שזה... תמוע לומר משפט כזה, במיוחד זה תמוע ליישם אותו בפועל. אבל בחודש הנהפוך הוא. אפשר לעשות רשימה של 22 דברים מבאסים בחייכם, ולראות אותם כלחפש בהם את האבן ההפוך הוא. חברים יקרים, דברים מבאסים. לא חייבים 22, אפשר להגיע ל-12, ל-4, ל-3. כנגד כף בית אותיות התורה וכנגד מזבור כף בית ותהילים שאותו אמרה אסתר המלכה שנכנסה לחשורו שלי אלי למה זוותנו. היו ברוכים בברכת אפרי לכם פירים.